יולי אדלשטיין מוכן כאסיר ציון, שהיה מנהיג בברית המועצות של התנועה הציונית, התנועה למען שחרור היהודים מאחרי מסך הברזל. ברוסיה יולי גילה את זהותו היהודית ולמד ולימד עברית ויהדות. אחרי בקשתו לעלות ארצה ב-1979, הוא נעצר על ידי המשטר הסובייטי, ועבר עליו מספר שנים קשות בבתי סוהר בסיביר וברוסיה, אבל הם לא הצליחו לשבור את נפשו היהודית הבוערת בתוכו. יולי עלה ארצה ביום העצמאות בשנת 1987, וגם פה הוא המשיך להיות מנהיג אהוד ומכובד. עם חברו נתן שרנסקי, הוא הקים את מפלגת ישראל בעלייה, ונבחר לכנסת ב-1996, 9 שנים אחרי שעלה ארצה. רק בארץ ישראל דבר כזה יכול לקרות. הוא שירת בממשלה האחרונה כשר ההסברה והתפוצות. והכרתי את יולי בתפקידו הזה, ואני רוצה לציין ולומר לכם שהוא חבר שלנו, חבר נאמן, חבר שמבין את החשיבות של פלורליזם, ושמעודד ותומך בעדינו, ושמעודד את האהבה לכל עם ישראל. כתוב בפרקי אבות, במקום שאין אנשים השתדל להיות אדם, בכל מקום שהוא נמצא, יולי אדלשטיין הוא אדם, ובכן אנחנו מציגים אותך לפני הכנסת הרבנית.
שאני אקח דוגמה מסטיורט ואדבר בעברית, כי התחלתי... כן? איזה יופי, הפתעות נעימות. אז ברוכים הבאים לכנסת. אני מאוד שמח לארח אתכם כאן. תודה באמת סטיורט על ההצגה היפה והאמוציונלית. אני חייב לומר שהיו כנראה... סיבות לכך שרוב חברי כנסת תמכו בי לתפקיד הזה, כי הם חשבו שמי שכשר התפוצות יתעסק כל הזמן עם אורתודוקסים, קונסרבטיבים, רפורמים, ריקונסטרוקשניסט וכל זה, והצליח, אז כנראה שגם בכנסת הוא יוכל לנהל את העסק, לא רק. Just a joke. אבל בנימה יותר רצינית, אני רוצה לומר לכם ש... הייתי באמת בכמה תפקידים ובכמה ממשלות, וכפי שסטיוארט גם ציין, זה קרה לי די מהר אחרי העלייה לארץ, וכל פעם כשמישהו היה אומר לי, נו, isn't it wonderful, היית אסיר ציון ועולה חדש והיום אתה שר הקליטה, ותמיד in this well-known Russian manner הייתי אומר, אני, לא, זה רק פוליטיקה, ראיתי דברים יותר חשובים בחיים שלי. ואני מודה שבתפקיד הזה של יושב ראש כנסת ישראל, אני בצורה מאוד כנה ומאוד פשוטה מתרגש. כי אני א', חושב שזה כבוד גדול, וב', אני לא חושב שזה סיפור שלי. זה באמת סיפור, כמו שאמרת, של מדינת ישראל. שבאמת ביום העצמאות, 26 years sharp, ממש באותו יום ששוחררתי מגולג, ייגש אליי אלוף הפיקוד, יצדיע, ויבקש את רשותי להתחיל בחגיגות יום העצמאות של מדינת ישראל. אני חושב שזה משהו שאם האדם אומר שבתפקיד הזה הוא לא מתרגש, אז כנראה יש לו איזושהי בעיה אמוציונלית והוא דחוף צריך ללכת לשרינק. זה באמת משהו שקשה מאוד להתעלם ממנו. וגם התפקיד הזה הוא מאתגר, כי יש בו את האלמנט שאני בצחוק פתחתי בו. אתה לכאורה נציג של סיעה מסוימת. אני נבחרתי לכנסת בליכוד. ואני לא הייתי יכול להיות יושב ראש הכנסת, אלמלא הליכוד לא היו מציגים אותי כמועמד של הקואליציה לתפקיד יושב ראש כנסת. בייסיקס. אבל מרגע שאתה נבחר, אתה כבר לא שם. אתה צריך לדאוג ש... וזה מה שסיימנו רק היום, הכנסת, אני מתי נבחרתי כבר? יותר משלושה חודשים? יותר משלושה חודשים? היום סיימנו את הסיפור, הסאגה הבלתי נגמרת, שחבר הכנסת מוחמד ברכה, מסיעת חדש, שמי שלא יודע זה קומוניסטים, לי זה קצת קשה, אבל חבר הכנסת מוחמד ברכה מסיעת חדש, סוף סוף, ברוך השם, סאגה בלתי נגמרת, התמנה ליושב ראש ועדה למאבק בנגע הסמים. לא משנה, הכל פוליטיקות והכל שטויות, אבל שלושה חודשים הקדשנו לפשר בין כמה סיעות, אופוזיציה וקואליציה, על מנת שהוא יקבל את התפקיד. ואני חושב שכאן הדברים האלה הם גם סיבה לגאווה. זה שאתה לא עומד בראש מוסד שאומרים, שמע, עכשיו התפקיד שלך, ארבע שנים, לדאוג שהממשלה תמיד תנצח, לא, בשביל זה יש וויפ, בשביל זה יש יושב ראש הקואליציה, והוא דואג לדברים האלה, ויש מה שנקרא השר המקשר בין הממשלה לכנסת, ושהוא ידאג שיהיה רוב לקואליציה. יושב ראש כנסת צריך לדאוג שהמקום הייחודי הזה, שבו בשונה מממשלה וקואליציה, כל ציבור בישראל בא לידי ביטוי כי הוא נבחר לפה, באמת יבוא לידי ביטוי. נכון, בחלק מן המקרים אז אני אבוא, אם זה שמי, אני אבוא בסוף ההצבעה. הכנסת פעילה, מה אני טוב שיש לי דפיטיז, יש מי שינהל את המליאה בינתיים. אבל אני אומר שלפעמים זה רק בדיבורים, שחברי סיעות האופוזיציה באים לידי ביטוי רק בדיבורים. נכון, או באיזושהי הצעה לסדר, הצעות חוק, קצת קשה להעביר מול קואליציה, זה ברור. אבל לפחות, their voice is heard, הם משמיעים את הקול שלהם, וכך זה ראוי, ואני באמת מאוד גאה שיש לי חלק קטן בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. תראו, אם ניגש קצת לענייננו, אז אני לא רק שמח לראות אתכם כאן בכנסת, שמח לראות אתכם גם כאן במדינת ישראל. אני חושב לגבי התנועה המסורתית אפשר לומר שזה כבר תהליך של עשרות רבות של שנים של מרכזיותה של ישראל, הזדהות עם ישראל, התקרבות לישראל, למרות הקשיים והמחלוקות שקיימות. ואני חושב שאין יותר מתאים מהתאריכים שאנחנו נמצאים בהם, רק אתמול צמנו ב-17 בתמוז, ועוד פחות משלושה שבועות תשעה באב. אני מקווה שזה לא נשמע נדוש, אבל הדברים ודאי מוכרים לאנשים ונשים שיושבים כאן יותר מאשר לי, אבל היה אחד שהעז לומר את זה, קראו לו נחמנידס הרמב"ן, שיש הבדל בין חורבן הבית השני לחורבן הבית הראשון, כי החטאים שהובילו לחורבן הבית הראשון הם לא בעצם לא איימו על עצם קיום עם ישראל. והחטאים על פי הנחמנידס, על פי הרמב"ן, שהובילו לחורבן הבית השני, סיכנו את עצם קיומו של עם ישראל. לכן יש ויכוח שם, 17 בתמוז, 9 בתמוז, אז ככה הוא מסביר את הדברים. ולכן אני חושב שכפי שאמרתי את זה לגבי הכנסת, כדאי לנו מאוד להיזהר במחלוקות שקיימות. מחלוקות קיימות. אני זוכר את השיחות שהיו אצלי בלשכה, לא פעם, עם חלק מן היושבים כאן בשורה הראשונה ואולי גם בשורות נוספות, על כל הנושא של חקיקה שהייתה דווקא כאן בכנסת, ופרשו את זה כחקיקה שפוגעת, והיו לנו גם ויכוחים. ובאותה הזדמנות שיצאתי להגנה ועמדתי מול ראש הממשלה ושרים אחרים, כשר התפוצות, כמי שצריך גם לייצג את העמדה הזאת על הנושאים האלה, באותה הזדמנות הייתי אומר שאולי פחות לכם, יותר לחברינו בתנועה הרפורמית, שרק בטעות אל תזמין אותי לאיזו תפילה או בר מצווה, כי אני לא אבוא. אז יש מחלוקות שקיימות, וצריך לדעת לנהל את המחלוקות האלה, גם כאן בכנסת. המחלוקת שלי עם חברי כנסת שזה אתה הזכרתי, שאני דואג שיהיו להם תפקידים ומיקרופון וכן הלאה, היא מחלוקת עמוקה. והמחלוקות, טוב שהן מחלוקות עמוקות. כי אם זה רק בגלל תחרות בין שני ארגונים או שני ג'ובים, וזה טוען שהארגון, לא יודע מה, הארגון האקולוגי, טבע ואדם, יותר חשוב מארגון אקולוגי, אדם וטבע, אז זה באמת פסול. המחלוקות, אני חושב שהן מחלוקות אמיתיות. זה לא שמישהו מתחזה. והגבול כאן מאוד דק, להיות מצד אחד בטוח בצדקת הדרך, ואני יודע שכל אחד וכל אחת שיושבים באולם הזה כרגע בטוחים בצדקת הדרך ובגישה שלהם, אבל גם להשאיר מקום לאחרים להיות בטוחים בצדקת הדרך שלהם, לא למחוק, לא לנצח. ואתם יודעים מה? אני אגיד לכם משהו מאוד אישי. קרה לי כאן במדינת ישראל דבר שהוא, אני צריך לומר משמח, אבל הוא גם עצוב. זה תמיד ככה בחיים. אחד הדברים הראשונים שהייתי צריך לעשות כיושב ראש כנסת, זה לנאום בטקס המרכזי של יום העצמאות. עכשיו, הרייטינג של הטקס הזה בכל ערוצי הטלוויזיה ובכל ערוצי רדיו הוא להבדיל אלף אלפי הבדלות כמו בצפון קוריאה. כלומר, כל ערוצי טלוויזיה וכל ערוצי רדיו משדרים את הטקס הזה. אז כל עם ישראל רואה. רשמית זה קרוב ל-60%, קרוב ל-60% רייטינג. אמרו לי יועציי הנאמנים, צריכים להכין נאום. אמרתי, ודאי, שם זה לא אתה בא מדבר, שם צריך נאום כתוב, מדוד בזמן, כל מילה, הכל. מה הכותרת? אמרתי, אני לא מחפש כותרת. אני מחפש, אני פעם ראשונה מציג את עצמי לנכון, הייתי שר, חבר כנסת, זה לא אותו דבר. מציג את עצמי לעם ישראל בתור יושב ראש כנסת. אני רוצה נאום שמתאים לי, אבל גם כזה קונצנזוס, קצת אפילו motherhood and apple pie, כזה. אמרתי, בסדר. ישבנו, כתבנו נאום. מה מתאים לי לומר? את הדברים שאמרתי לכם עכשיו. שיש מחלוקות, וטוב שיש מחלוקות, וטוב שאנחנו שונים, ושצריך לכבד אחד את השני, וטוב שיש ישראלים שונים. זאת לא כללה, זאת ברכה. ואנחנו מצליחים כאן כמדינה 65 שנה, כי יש ישראלים שונים. כי הסינתזה הזאת היא מביאה ליצירתיות ול... ציסה, וזה טוב. נעמתי את הנאום הזה. מאותו יום הסתבר לי דבר עצוב, שיש כנראה עדיין ישראל השנייה. וישראל השנייה הזאת היא כוללת שרים ואלופים בצהל, וראשי ערים ומיליונרים, אבל מבחינת התחושה, כל אותם אנשים התחילו לגשת אליי בכל מיני מקומות, מאוניברסיטת תל אביב, טקס דוקטורים לשם כבוד, ועד לעיירת פיתוח בבית הכנסת, ולומר לי, אתה יולי אדלשטיין? אתה דיברת בשמי. ופתאום הסתבר שהקול הזה של כיבוד האחר והכל חסר. תמיד הייתה קבוצה שדיברה את האחדות, אבל כנראה זה נתפס כי אחדות כמונו. ופתאום, כשאומר לי, כמו שאמרתי, תסלחו לי על הדוגמה, באמת, אני צריך להיזהר בכל מילה בתפקיד הזה, אבל כשתימני עם פאות עטוף בתלית בבית כנסת, יושב לידי בבית כנסת, אומר לו, אתה יולי אדלשטיין? איך דיברת בשמי? ביום העצמאות, אני חושב, מה דיברתי בשמך? אבל מסתבר פתאום, ואני אומר, התגובות האלה באים גם מאלופי צהל וגם מראשי ערים, לא אנשים שלא הצליחו פה בכלל. וכנראה שזה מסר מאוד חשוב, שזה טוב שאנחנו שונים וצריך לדעת לנהל את המחלוקות. וזה לא תמיד פשוט. אבל עם כל הכבוד למחלוקות, אם אנחנו נראה את התמונה הגדולה ונזכור באילו ימים אנחנו נמצאים, אז עם הרבה רצון טוב ואופי, גם לגבי הכותל ונשות הכותל, וגם לגבי המעמד של הרבנים, וגם לגבי שאר הדברים, אנחנו נתקדם, לא במכה אחת. כל מי שמחפש ניצחון יגרום להרס, כל מי שמחפש פתרון מהיר לא יגיע לפתרון. אני יודע שזה נשמע כמו קלישאות, אבל בעניינים האלה זה נכון פי מאה. When one side wins, the Jewish people loses. זה כלל שתמיד תמיד כדאי לזכור. ואני מאוד מקווה, ואני, למרות שאני כבר לא שר התפוצות, והיועצים שלי צוחקים עליי, אומרים, יולי, תתנתק, אתה כבר לא שר התפוצות, אתה יושב ראש הכנסת. הדלת שלי עדיין פתוחה, לא רק לבוא לברך, אלא אתם גם מוזמנים, וכל מה שאנחנו נוכל בכנסת לעשות, על מנת לתרום, להניע תהליכים, לתרום לאווירה חיובית, אני מקווה שאנחנו גם נדע לעשות את זה. אז ברוכים תהיו, ברוכים הבאים ותצליחו. תודה רבה.